ראשית הודעה, בעזרת השם, אני מקווה שלא יפטרו אותנו על זה, אנחנו בחודש מנחם אב, שמתחיל בשבוע הבא, לומדים כרגיל, בימי ראשון. בסדר? זאת אומרת, אפשר לצאת לחופש, אבל לחזור לשיעור. אז השיעורים בעזרת השם יתקיימו תמידים כסדרם, בבין הזמני. זה חלק אחד. הנה, אני מיד יהיה בסדר, אני אשים את זה. והיום אני מבקש שנוציא חומשים. חומשים, פעם אחת חומש. פרקי אבות גם, אבל חומש חומש. לא צריך סידורים, רק חומשים. אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה כדברו. ערב טוב. פרשת מטות ומסעי, אנחנו גם בימי בין המצרים. יש בוודאי עניין גדול להתחזק בענייני ציון במשפט יפדה ושבע בצדקה בעזרת השם בגאולה שלמה. אני רוצה להתמקד בפרשה או בפרשות שהתחלתי ככה שבת אחר הצהריים אתמול להיכנס אליהם. אנחנו נוהגים הרבה פעמים להבחין בין פשט ודרש. כבר אמרנו פעם שהעולם לפעמים חושב שפשט ודרש, החלוקה ביניהם היא שפשט זה מה שאני אומר, כי זה פשט, ודרש זה מה שאתה חושב. אבל זו לא החלוקה הרשמית, המדויקת. למרות שבמקרה שלי זה נכון, אבל זה באמת לא החלוקה. החלוקה בין פשט ודרש היא שפשט, אני חוזר על המושג, זה לפשוט ודרש זה לדרוש. אני אומר את זה כפתיחה, כי בזה אני רוצה לעסוק היום. לא בפשט ודרש, אלא בדבר שהפרשות שלנו ממש זועקות. פשט זה לקחת את האור, אור בהמה גסה, את ספר התורה הקדוש, וללמוד אותו כאשר הוא פשוט לפניה. והמקרא מפרש את עצמו. הדרש הוא כמו הדיין בבית הדין, שצריך בעצם לקיים שתי מטלות. האחת זה להבין את הסיפור. זו מטרה מאוד חשובה, להבין את הרקע, להבין את המעלה, לדעת את ה... לדעת מה הולך. אם אמת לאמיתו מוגדר שהוא מכיר הכל, גם את העדים, גם את הנסיבות, הוא מכיר הכל. שט. אבל אז הוא צריך להקדיש הרבה מאוד זמן לדרש, לדרוש ולחקור ולשאול היטב. האם זה היה תחת עץ זיתים שחורים או זיתים בצבע האחר? והיו שם מוקצי טעינים או לא היו מוקצי טעינים. ובאיזה שעה זה היה ואיך זרחה השמש? ואתה יוצא לגמרי מהעניין, ולפעמים נדרש לא רואים את הפשט, ולפעמים נפשט לא רואים את הדרש. זה נקרא לדרוש ולחקור ולשאול היטב, זו אותה מילה. כך גם מדרש הלכה הוא להתנתק לרגע מהפשט, ולקחת את הפסוק, ולדרוש אותו על מנת להגיע לנקודה הלכתית, שהפשט לא נותן תשובה. בסדר? הדוגמה שהזכרנו, יכול מראש חודש. תלמוד לומר ביום ההוא. אם ביום ההוא יכול מבעוד יום, תלמוד לומר בשעה ש. הפשט לא אומר באיזו שעה לספר ביציאת מצרים. זה לא כתוב אותו. כדי להגיע לשעה שבה רוצים חז"ל ללמד אותנו שהתורה ביקשה שנשב ונסב לליל סדר, ליל סדר, לא כתוב בתורה. כשנגיע לשעה צריך לדרוש. אבל אז יוצאים מהדרש וחוזרים לפשט. ומזה בעצם גם שתי המילים האחרות המאוד חשובות. פרשה זה לראות את כל הפרשה, לפרוס ופרסו השמלה לעיני זקני העיר. לפרוס את המפה. פסוק זה להפסיק באמצע הפרשה ולעסוק בו קצת בפני עצמו ואז לחזור לפרשה. לכן ככל שאנחנו מעמיקים יותר לגלות רבדים ורבדים ויעלומים ופנימים בחסידות ובפנימיות ובהלכה ובהגדרות, אם זה אמת זה חייב לבוא מפשט. ואני לא באתי אלא ליישב פשוטו של מקרא, דבר דבור על אופניו. זה לא סתם ביטוי בעברית. דבר דבור על אופניו, כדי שהאוטו ייסע, האופנים צריכים להיות מתואמים. כשאתה מסתכל על המרכבה, אתה רואה את האופנים, דבר דבור על אופניו. זו פרשה. זה פשט. הרבה פעמים התורה דורק תמיד, נחילה, התורה דורשת מאיתנו את זה. אבל לפעמים זה ממש זועק. הנה לפנינו פרשת פנחס. אנחנו נגיע גם למטות עוד שנייה, מיד תראו למה, כי אי אפשר אלא לפרוס את המטה. פרשת פנחס, שקראנו השבת, נפתח רגע ביחד ברשותכם, כמעט בתחילתה, מיד אחרי הסיפור של פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, שהשיב את חמתי מעל בני ישראל וקנאו את קנאתי בתוכם, מיד אחר כך הקדוש ברוך הוא מצווה את משה, פרק כ"ה פסוק ט"ז, וידבר השם וידבר אדוני אל משה לאמור. יש לנו פרק כ"ה פסוק ט"ז, שרור את המדיינים והקיתם אותם, כי צוררים הם לכם ונכליהם אשר נקלו לכם על דבר פאור ועל דבר כוזבי בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פאור. נכון? פסוק מאוד פשוט, מאוד מפורש. מה הציווי? צרור את המדיינים. רש"י שואל, מה זה צרור? למה לא לחם? הרוב? כמו בסיחון, באור. מה שאומר צרור קודם שול זה לשון הווה. זו פעולה שצריכה להתרחש מיד כמו זכור, כמו שמור. אבל הצרור צריך להבין אותו כי צוררים, כלומר זה הווה מתמשך כזה. לשון רש"י זה כי צוררים הם לכם, אתה צריך לאייב אותם. כך רש"י יגיד בפסוק י"ז. צרור כמו זכור, שמור, לשון הווה, עליכם לאייב אותם. מילה מדהימה, אין את זה בעברית. לאייב זה לפתח את ה... זה הווה מתמשך של אויב. זה מילה מומצאת ברגע זה. רש"י אומר, עליכם לאייב אותם. כלומר, לפתח את האייבות, אויבות הזאת. כי צוררים הם לכם, זה דבר מתמשך כל הזמן. הפירור. בסדר? כמובן, זה בא בעקבות הסיפור הגדול של בישב ישראל בשיטים, והיה חילה המלוך, לא נחזור לזה עכשיו, לזנות את בנות מואב, נכון? ומשום מה לא בנות מואב, הם אלה שעכשיו צריך להילחם בהם, אלא דווקא לא מואב, אלא מדיין. ואחרי הסיפור שקרה, שהגיע לסיאו עם זמרי בן סלו, וכוסבי בצור, בת נשיא מדיין, שלקח זמרי בן סלו, נשיא בית אב לשמעוני, את כוסבי, פתח אוהל מועד לעיני משה ולעיני כל ישראל, זוכרים, והם הבוכים ביר פנחס בן אלעזר, מיד אחרי זה באה הגדרת הלחימה. היא צריכה להתרחש א' מיידית וב' מתמשך. בסדר? כי צוררים הם לכם. מאה אחוז. עד כאן פשוט, ציווי פשוט. למה היינו מצפים עכשיו? מה הפסוק הבא היה צריך להיות? קדימה, עוברים לביצוע. ויעש משה כן כאשר ציווה השם. נכון? ויקרא משה לראשי זה, ויקח את זה, ויקח את פנחס, ויקח את יהושע. אני מצפה פה למלחמה. מה קורה מיד אחרי? נו, הפסוק הבא, פרק עבר, פסוק א', וכאן עכשיו פורסים מפה. פרק עבר, פסוק א', ויהי אחרי המגפה. מי שזוכרים, זה פסוק מאוד מעניין, שיש בו פסקה באמצע הפסוק. ויהי אחרי המגפה, התנחתה שורה ריקה, ומתחילה פרשה הבאה באותו פסוק, כאילו, אבל הפרשה הבאה בשורה הבאה. ויאמר השם אל משה ואלעזר בן אהרון הכהן לאמור, שאו את ראש כל הדת בני ישראל. אנחנו עומדים להיכנס למלחמה, נכון? הטנקים ממונעים, המערכת ממתינה, בסדר? רק צריך פקודות ולצאת, כי זה הווה, מיידי, צריך לעשות את זה. עוד לא נאמר למשה, אחר תאסף אל עמך. רק נאמר לו, צרור את המדיינים. יופי, קדימה. נו, אז מה מתחילים לעשות עכשיו? פסוק ב' בפרק עבר, הפרק השני באורכו בתורה, מתחיל עכשיו את המפקד של בני ישראל. טוב, אולי מתחילים לפקוד את בני ישראל בשביל להילחם, מסוים. אבל מה לעשות, איך אומרים הילדים, זהו שלא. פוקדים את בני ישראל, והכל נועד אך ורק בשביל לדבר עכשיו על הנחלות בארץ. טוב, אבל אפשר אולי עוד 5 דקות לעשות בזה, רק רגע יש מלחמה. מתח באוויר. שאו את ראש כל הדת בני ישראל מבין 20 שנה ומעלה, פסוקי, אני קורא ככה ממש מלמעלה, ראובן בכור ישראל. ואגב, יש באמצע זמן גם לחריגות בתוך המפקד. ראובן בכור ישראל, אלה משפחות הראובני, אתם רואים? אני לא נכנס יותר מדי, אבל באמצע גם כמה מהסיפורים, דתן ואבירם כדאי לזכור. אשר היצו, זה כבר לא קשור למה שעכשיו, אבל אם כבר, בני שמעון, בני גד, בני יהודה, אני רק חריגות מתייחס בתוך המפקד, כי קוראים אותו מהר תמיד, בני יהודה חריגה מעניינת, פסוק י"ט, בני יהודה ער ועונן, וימות ער ועונן בארץ כנען, ויהיו בני יהודה למשפחותם, אבל מה זה חשוב, אם אתה מתאר עכשיו את המשפחות, כבר סיכמנו שלא מתארים עכשיו את העסק לקראת המלחמה, אלא את המשפחות, עוד אין לי הסבר. אבל יש גם זמן לתוספות. בני יהודה ער ועונן, ואתם זוכרים את הסיפור שהם מתו בפרשת בראשית, יש זמן ללמוד קצת עכשיו, מה קרה מלחמה, מה יש, מה? זמן. הלאה, בני יששכר, בני זבולון, בני יוסף, ונו, אם מדברים על בני יוסף, יש לנו פה משהו שיפתח סיפור עוד מעט, פסוק למד ג', וצלופחד בן חפר לא היו לו בנים כי אם בנות, ושם בנו צלופחד חוגלה ונועם ניכר ותרצה. טוב, יפה, גם על זה עוד נדבר עוד מעט כי יש זמן, אבל זה אחר כך. בני אפרים, בני בנימין, בני דן, אין בהם שינויים. בני אשר, כן הייתי רוצה להתמקד, בני אשר, פסוק מ"ד, למשפחותם, לימנע משפחת הימנע, לישבי משפחת הישבי. רש"י אגב במדהימות אומר כבר בתחילת הפרשה, ימנע זה חריג, כל המשפחות זה החנוכי משפחת החנוכי, הפלואי משפחת הפלואי, הפוני, נכון? פתאום ימנע משפחת הימנע, למה לא ימני? אז רש"י עונה מה שהוא עונה, אבל זה חריגה, עוד ניכנס לזה אחר כך. פתאום דבר מעניין מאוד בפסוק מ"ו, ושם בת אשר שרה, שרח בת אשר. מעניין, אני מזכיר את זה רק בשביל סיבה אחת קטנטנה, פשט, 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 שום דרשה. בת כמה בת אשר, אם היא נכנסת לארץ? מינימום, מינימום 250. מינימום. כלומר, בפרשת ויגש מופיעה בת אשר, שרח, כאחת שיוצאת מארץ ישראל ביחד עם יעקב, למצרים. זה היה לפני 210 שנים פלוס 40 שנות מדבר. גם אם אתם יוצאים מנקודת הנחה שהיא הייתה בת 20 דקות, בסדר? כשהיא עברה מארץ ישראל למצרים, היא לפחות בת 250. מינימום. אפשר לתת קצת קרדיט בכל זאת. חז"ל אומרים שהיא זו שידעה את יעקב על מות יוסף. אז היא כבר קצת פחות צעירה, 270, 80, אבל משהו מסודר. עכשיו, אין כאן שום דרוש. כי לא מופיעים פה עכשיו שמות, אם היא הייתה מתה, אז היו אומרים בים, או כמו עיר ועונה. לשם בת אשר שרה. כבר היא מוזכרת כאן כך, רש"י מיד הפשטנים. אתם לא מכירים? אין. במקרא, מאז שהאנשים עברו לגילאים של 120 שנה, כמו איזה שראינו שם, אין מאז ספר בראשית כזאת אריכות ימים. גילי פלוק. לשם בת אשר שרה. חז"ל אחרי זה נותנים לה עוד כמה עשרות שנים או מאות, זה לאחר כך. היא האישה החכמה שמצילה שם במלחמה בישראל בפנים. יש שם כמה דברים מדהימים. אבל עד כאן זה מעניין, לכאורה צדדי, אבל זה בבני אשר. נמשיך. בני נפתלי, אלה, פסוק נון א', אלה פקודי בני ישראל 600 אלף וא', 730. כל זה לא בא למטרות מלחמה. אתם זוכרים את צרור את המדיינים? רק התחלנו. אנחנו מחכים שכבר יצררו אותם. וידבר השם אל משה לאמור. שלישי, פסוק נ"ב. לאלה תחלק הארץ בנחלה במספר שמות. נו, אם כבר מדברים, אז בוא קצת נלמד בבבטו. יש מוכלים. איך מנחילים את הארץ? מה זה משפחה של משפחת אב, מה ההגדרה של משפחת אם? האם זה לפי אבות, האם זה לפי בנים? שביעה מעניינת. והזמן מאפשר הכל. בסדר, לרב תרבה נחלתו, אך בגורל יחלק את הארץ על פי הגורל תחלק נחלתו בין רב למעט. כמו שאתם רואים, יש פה הרבה רשים, כי זה סוגיות, סוגיות. זה סוגיות רציניות מאוד. אבל שכחנו נון ב' פסוק נון ז', פקודי הלוי לא אמרנו. רגע, צריך לדבר על פקודי הלוי. אז עכשיו כל פקודי הלוי. אלה משפחות לוי, שם אשת אמרם יוכבת, בסדר? בתלד לאמרם את אהרון, את משה ואת מרים אחותם, סתם פסוק מעניין, ואת מרים אחותם, לא ידענו את זה. סתם הערה של שנייה, אבל אני לא נכנס עכשיו, זה פשוט התוספות שיש בתוך המפקד. עד פסוק סמך ד' אלה הפקודים. אמרתי לכם, זה הפרק השני באורכו, אחרי הפרק של אליעזר עבד אברהם עם הסיפור הארוך. מה זה עושה פה? פסוק סמך ה', כי אמר השם להם, מות ימותו במדבר, לכן הם לא נוחלים, נכנסו רק הלב בן יהושע. פרק אבזיים, אם כבר עוסקים בנחלות הארץ, מובן מאוד, בנות צלופחת. בסדר? מה אומרות בנות צלופחת? אבינו מת, אנחנו בנות, בת יורשת נחלה. אם לומדים בבת רז, עד הסוף. הסוגיות בת יורשת נחלה. ויקרב משה את משפטן לפני השם, ויאמר השם אל משה לאמור, כן בנות צלופחת דוברות, אכן, אתה תיתן נחלות גם לבנות, בסוגיה מדהימה, בת יורשת נחלה. אם אין לו בנים, כל הסוגיה אף לבפל. יופי. טוב, נו, אפשר כבר לצאת למלחמה, כי יש את המנועים נשרפים. פסוק י"ב, ויאמר השם אל משה, אם כבר אנחנו מדברים, אז אולי שיחת מוטיבציה לקראת המלחמה. עלה אל הר העברים הזה, ושם אתה מת. כדי שתדע איפה. בסדר, בכל זאת, או שאתם יוצאים פתאום למלחמה, אתה יודע? כאשר נאסף אהרון אחיך, כאשר מריתם פי במדבר צי. טוב, משה אומר לקדוש ברוך הוא, רגע, מלחמה, מלחמה, יש עוד דברים. יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העיר. זה הכל קשור עכשיו לנחלות. והנחלות אני בכלל לא מבין מה עושות. ואז דנים מי ואלוקי הרוחות לכל בשר, יהושע בן נון, איש אשר רוח בו, ויסמוך את ידיו עליו, ויצווהו כאשר דיבר השם ביד משה. ומי שחושב שיהושע מתמנה, ואולי הוא יעזור בהובלת המלחמה, נכון הלא אכזבה, יהושע לא יהיה קשור למלחמה הידיעה. בשום צורה. טוב, זה בדיוק הזמן לדון באמת בפרשת המועדים. עכשיו, תוך כדי שהמנועים מונעים, כדאי לדעת כמה כבשים צריך להביא בשלישי של חול המועד סוכות. זה מאוד חשוב, בויקרא לא היה מקום. ואי אפשר אחרי זה, עכשיו צריך לברך. אבל לא סתם, אלא קודם כל, תמיד של שחר ותמיד של בן ארבעים. ואחרי זה שבת, ראש חודש, פסח, ראש שנה, סוכות. כל פרשת הקורבנות והמועדים פה. כ"ח, כ"ט, עד תחילת פרק ל'. צרור את המדיינים. בהווה, מיד. הלאה, אני מדלג על הכל, למרות שזו פרשה שצריך ללמוד אותה בפני עצמה, אבל אני מדלג על הכל, מגיע לסוף פרשת פנחס. סוף פרשת פנחס. לכן הקדמתי פשט, לפשוט, אי אפשר לדון פה בכל פרשה בלי שרואים את הכל. הלאה, ואז באה התורה, פסוק למתת של פרק כ"ט, בתום שני הפרקים היסודיים הגדולים האלה של כל דיני מוספים ותמידים, הכל מרוכז פה, ואומרת כך, אלה תעשו להשם במועדיכם, לבד מנדריכם ונדבותיכם, לעולותיכם ולמנחותיכם ולנזקיכם ולשלמיכם. כלומר, כאשר אתם גם תתנדבו, תנדרו נדרים, אז למקדש של מתנות, של תרומות, של קורבנות, כל הדברים האלה צריכים להביא אותם עד לחג. כמו שהמוספים שדיברנו עליהם בחגים, אז גם את זה צריכים להביא עד החגים. בסדר גמור, ביום המשה בני ישראל, ככל אשר ציווה השם את משה. אני מבין שפשוט כבר נחתם הסכם שלום. כלומר, אין מלחמה או יש מלחמה. אם יש, אז אולי אפשר כבר להתחיל? עוד רגע. וידבר משה אל ראשי המטות. נזיקין, למדנו? בבא בתרא, מועד. נכנסנו לכל הסוגיות, צריך גם קצת סדר נשים, אי אפשר ככה מיד מלחמה, יש שס. עכשיו עוברים לפרשת נדרים. וידבר משה אל ראשי המטות, בבני ישראל אמו. אגב, שאלה חשובה מאוד, מאיפה המושג הזה של ראשי המטות, פורום ראשי המטות? מתי הוא קם? מישהו פגש את הקבוצה הזאת עד היום? כוונה אני מבין ראשי בני ישראל. הרמב״ם שואל שאלה יותר יסודית, למה לא כתוב וידבר השם אמור אל ראשי המטות, כמו וידבר השם אל משה אמור אל הכהנים, וידבר משה אל ראשי המטות, מי הם? עוד נראה בהמשך, אבל אני רק רוצה להזכיר לכם, ודאי שהוא קם פורום ראשי המטות, הם עומדים לפני הטנקים המונעים, אלף למטה, אלף למטה, הם ממתינים, ולפני שיוצאים לקרב אומרים להם רגע יש עוד משהו, עכשיו מסכת נדרים, ראשי המטות, מה צריך להגיד להם? זה הדבר שציווה השם, איש כי ידון נדר להשם או איש שבה שבועה. אז מה קורה כשאיש נודר? מה קורה כשאישה נודרת? מה קורה כשבת נודרת? כל המסכת, נו נדלג, נגיע לסוף של פרשת נדרים, פסוק י' ז' בפרק למד, אלה החוקים אשר ציווה השם את משה בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אוריה בית אביה. נפלא! באמת חייב להיות פה הכל. צריך להיות איזשהו רצף, לא? עכשיו פרק למד עליהם. אל תתאכזבו, המלחמה מגיעה. מי שתכנן הסכם שלום, אין. גם לא הולך להיות עם ידיעם ועם אפאו. וידבר השם אל משה לאמור, נקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אחר תיאסף אל עמך. וידבר משה אל העם לאמור, היחלצו מאיתכם אנשים לצבא ויהיו על מדיין לתת נקמת השם במדיין. קודם כל מעניין מאוד, הצרורת המדיינים מקבל עכשיו ביטוי חדש, נקום נקמת בני ישראל, אומר הקדוש ברוך הוא. משה רבינו אומר, היחלצו מאיתכם לתת נקמת השם. לא נוקמים את נקמת בני ישראל, נוקמים את נקמת השם במדיין. איך עושים את זה? מהר, היחלצו מאיתכם, צריך חלוצים. והחלוצים יהיו הראשונים. אלף למטה, אלף למטה, לכל מטות ישראל תשלחו לצבא. אתם רואים את המטות? הנה ראשי המטות. וימסרו מאלפי ישראל אלף למטה, 12,000 חלוצי צבא. וישלח אותם משה אלף למטה לצבא, אותם ואת פנחס בן אלעזר הכהן לצבא. מדהים, אתם שמתם לב שבכל פרשת פנחס לא מסופר כלום על פנחס, חוץ מהפסוקים הראשונים, שכל מה שמסופר בהם כבר סופר בסוף פרשת בלק. אין על פנחס כלום. רק את מה שכבר סופר בסוף פרשת בלק, שהוא קם מתוך העדה ולקח רומח בידו. מה שמופיע בפרשת פנחס זה השמות של מי שהיו איש ישראל והאישה המדיינית. אבל הסיפור סופר בסוף פרשת בלק. ויצבעו על מדיין כאשר, ופנחס בן אלעזר הכהן לוקח את צבא, אבל לא בתור המתכל, אלא מה? אוכלי הקודש וחצוצרות התרועה בידו. מלחמה מדהימה. מי מוביל אותה? מי שם הרמתכל? לקח איתו אברהם אבינו את המסק אליעזר, לוקח איתו, את מי הוא לוקח? את פנחס בן אלעזר, בן אהרון, או פה פנחס בן אלעזר הכהן לצבא, עם כלי קודש ותרועה וחצוצרות. בסוגריים לגבי פנחס, אתם זוכרים שפנחס אוכל לברכה מיוחדת, ברית שלום. בתורה יש לנו על פנחס שני סיפורים ולא לכעוס. שניים בלבד. בראשון הוא לוקח חרב והורג את זמרי ואת כוזבי. בשני הוא הולך לקחת חרב ולהרוג את בלעם. זה הרקום. ההיסטוריה שמסופרת על חתן ברית השלום זה הרומח בהתחלה והרומח בסוף. הוא זוכה לברית כהונת עולם. ויצבעו על מדיין כאשר ציווה השם את משה ויערבו כל זכר, ואת מלכי מדיין ערבו בחרב, על חלליהם, סליחה, לא בחרב, את אבי ואת רקם ואת צור, מי שלומד פשט ופורס את כל המפה, בלי דרשות. זוכרים את המילה צור? כוזבי בצור. ואת צור, ואת רבע, ואת חור ואת רבע חמש את מלכי מדיין, ואת בלעם בן באור הריגו בחרב. ואז ממשיכה הפרשה, הם חוזרים ומתארים את מה שהם עשו, וכשהם מגיעים אל משה, משה רבינו כועס מאוד, ואומר, אחי ייתם כל נקבה, ואומר, הם הנה היו פסוק תתווה בבני ישראל בדבר בלעם, למסור מעל באשם על דבר פאור, ותהי המגיפה בעדת השם. בסדר? רק כאן, התורה גילתה את הפשט שאנחנו הכרנו בתור מדרש. כאן התורה גילתה שוישב ישראל בשיטים ויחל העם לזנות אל בנות מואב, זה היה הצעת בלעם. זה מפורש פה. הן הנה היו, נכון? הן ההצעה של בלעם. זה לא נאמר מפורש שם. רשי אמר את זה שם כי רשי בא ללמד פשוטו של מקרא. פשוטו, ואמר, אל תלמד פרשה, לא פנחס, בלק, בלי לראות מה כתוב במטות. ואז תבין שזה לא שבלק בלעם סיים את הכללות, ועכשיו הישב ישראל בשיטים ויחל אל העם לזנות אל בנות מואב, כמו שרוצים לטעון הפשטנים ואין קשר. ומה רשי אמר דרש? אלא תראה את הפשט ותבין שהדרש הוא הפשט. ואז הוא מתאר את הצו בלעם לכל מה שאני. אני מסיים בזאת את השאלה, השאלה היא צועקת מאליה. מלחמת מדיין היא מלחמה מאוד מהותית, אחר תאסף אל המחר. זאת מלחמה על דבר פאור ועל דבר כוזבי בתנסים מדיין אחותם. אמרתי לכם שצרור זה הווה והווה מתמשך. וטענתי היא שזה לא הולך להתמשך רק עכשיו. משה רבנו ייקבר בגיא מול בית פאור. ולמשה רבנו יהיה תפקיד כל העולם, כל ההיסטוריה. כל עוד בעולם הזה יש מאבק ביני לביני. קבור משה בקבר שאנחנו לא יודעים איפה, ולא נודע. איש לא יודע את קבורתו עד היום הזה, אבל יש ייחוס אחד למקום הקבורה. והרי פסוקים נוראיים בסוף התורה. אומרים שהסבא הזה הוא קבור ליד הרבן, הוא קבור בחלקת הנביאים, הוא קבור בחלקת הצדיק. בואי שיאמר, אנחנו לא יודעים כלום, אבל הוא קבור מול בית פאור. שבאמת, שכנים טובים, מול בית פאור, זה מה שאנחנו כן. בגיא, מול בית פאור. אומרים חז"ל, כל אימת שהפאור עולה ומבקש להציף את העולם, כמו שרבינו עולה ומוריד אותו. צרורת המדיינים לא נפסק, ממשיך. כי צוררים הם לכם על דבר כוסבים בת נשיא מדיין אחותם המוכה ביום המגיפה על דבר פאור ועל דבר כוסבים בת נשיא מדיין אחותם. מה בין פרשת צרורת המדיינים לנקור, מה קרה שם? וכשלומדים פשט, אז אפשר להבין מהו הפאור ומהי המלחמה, ואז כשנפתח את חז"ל ללמוד על הפאור ועל בלעם, פתאום נראה עולמות אחרים. בואו נתחיל את הפרשה מתחילתה. בלעם, ככה אנחנו רואים בפרשת מטות, הוא זה שמשיא את העצה המזעזעת הזאת, הן הן היו לזנות ולהזנות את ישראל בשיטים. נכון? אז מה היה שם? נחזור בסוף פרשת בלק. וישב ישראל בשיטים, ויחל העם לזנות את בנות מואב. היום אני רוצה ללמוד דבר שתמיד אנחנו מדברים פה, ופעם צריך לנסות להגדיר אותו, וכל פעם צריך ללמוד אותו מחדש, ולדוש בו מחדש, צריך להבין אותו מהחיים. מסתבר שהמלחמה עם פאור, עם מה שמדיין מייצגת, המלחמה הזו היא מלחמת עולם נמשכת, לא נפסקת. היא המלחמה שאחריה יאסף משה אל המים. ההקדמות למלחמה הזאת אין אפשרות אלא לקרוא לזה כך, למי שרוצה להיות נאמן מפשוטו של מקרא. זה פרשת המועדים והקורבנות, זה פרשת חלוקת נחלות הארץ, זה פרשת בנות צלופחד, זה פרשת הנדרים, זה מינוי יהושע, ועל הכל, וזה הכל מתחיל, המפקד הגדול. כל זה הקדמות חיוניות למלחמה במדיין. זה לא באקראי. כי אחרת התורה לא יכולה לכתוב פה צרור ובעוד שישה פרקים להגיד נו, נקום. תחילת הסיפור, ולכן צריך להבין טוב את המלחמה עם הפאור. צריך להבין על מה המלחמה הולכת להיות. וישב ישראל בשיטים פרק כ"ה פסוק א', ויחל העם לזנות אל בנות מואב. למילה וישב במקרא יש רק משמעות אחת, בשלווה. וישב יעקב ביקש יעקב להישב בשלווה. וישב ישראל בארץ מצרים בארץ גושן, ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זה הרבה פעמים שלווה מדומה. ביקש להישב בשלווה, קפץ עליו רוגזו של יוסף, אבל זו שלווה עם הרבה סיבות לשלווה. ויאחזו בה, ויפרו וירבו מאוד. זו שלווה מדומה, ועוד כך וכך שנים יתברר מה זאת מצרים. אבל לעשרות שנים, ללמעלה ממאה שנה, זו הייתה שלווה מדהימה. וכך כל וישב. מה זה וישב ישראל בשיטים? שימו לב שההתחלה היא וישב ישראל, וההמשך זה ויחל העם, לזנות אל בנות מואב. עם ישראל יושב בשיטים פשט פשוט, מפני שעם ישראל נמצא באווירה הטובה ביותר שיכולה להיות. הוא ניצח עכשיו את סיחון, הוא ניצח עכשיו את פור. נכון? כל העמים שמסביב יודעים בדיוק מי זה עם ישראל, וירא בלק בן ציפור, כך נפתחה הפרשה, את כל אשר עשה ישראל הם אומרים. כל מה שנשאר לבלק ולבלעם, איך יגיד את זה יפתח בהפטרה, הטוב טוב אתה מבלק, הרי הוא הבין שאי אפשר להילחם בנו. ולכן הוא הלך להביא אוקוס פוקוס. נכון? הוא ידע שאם להילחם לא שייך, אז הוא מתחיל לחפש קוסמים. מה אתה מנסה לעשות לי לא? ישראל יושב בשיטים. רש"י אומר על המילה שיטים, כך שמה. ודאי אפשר לדרוש את זה מלשון רוח שטות, אפשר לדרוש את זה לכאן, וזה קודם כל שם מקום, עם המון המון דברים. ועם ישראל יושב בשלווה בשיטים. הוא יושב שם דקה לפני הגאולה. הוא יושב שם רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, שעניינים טכניים מעקבים אותה, כי כבר ניצחנו את סיחון ואת אוג והכל. נכון? אגב, צריך להבין, זה לא רגע לפני הכניסה לארץ ישראל, אני מתנצל. זה הרבה רגעים אחרי בעצם, כי כבר בני גד ובני ראובן מתארגנים בנחלות שלהם. בפרשת חוקה. יאיר יושב על 60 חוות. צריך להבין, זה דור שרק לפני חודשים מעטים סיים להפסיק לקבור את דור האבות מהמדבר. והוא בעצם מהווה עכשיו הגורם החזק ביותר, הדומיננטי ביותר, הכלכלי והציבורי של המזרח התיכון. סיחון ואוג נפלו, נכון? זה קרה לא בשנייה, זה קורה כשמשה בחייו חיותו. ויש את ישראל בשיטי. אלה הרגעים שכולנו מכירים, אלה הרגעים המסוכנים. הגאולה בפתח, זאת התחלת לגאולה אמיתית אמיתית. זה באמת רגע לפני. ולמרות סיפור מדבר צין ומי מריבה, הרי הקדוש ברוך הוא צריך לחזור ולהגיד את זה למשה. רש"י אומר מיד כי משה עצמו חשב שהגזרה התבטלה. הרי שעם ישראל רוצה לחלום שהגזרה התבטלה ומשה יכניס אותנו לארץ הזה. הוא עוד פה. את הרגע הזה קולט מנעם, את הרגע הזה קולטת מדיין. זה המקום של מדיין בעולם. את הרגע הזה קולט מנעם. המנוחה הזאת, השלווה הזאת, הרגע שבו הגאולה כבר בטוחה. ששנית גם ללא טיפול. הרגע הזה שבו הכל ברור ואני מנהל את הכל, הוא הרגע המסוכן. תמיד. יש מעשה גדול, מעשה מאבידת בת מלך של רבי נחמן. הרגע המסוכן שאפשר ליפול בו, הוא הרגע שלפני הדקה האחרונה. לא כי אז עשית רע ומשתולל, אלא כי אז תחושת הגאולה משתוללת. קשה מאוד להיות בתחושת גאולה ולהבין שכל עוד אני לא בבניין שלם, מבחינת השלימות אני בגלות. קשה מאוד להיות גם בגלות ממש, בלי להתבלבל במילה, וגם בגאולה. קשה מאוד לדעת להכיר טובה, לשמוח, ולא לשבור שמירה. זה לא פשוט, זה מורכב. על זה אנחנו משלמים את המחירים כל פעם מחדש. בלעם תופס את השנייה הזאת בגאונות. כל עולמו של בלעם, זוכרים את תלמידי בלעם? זה עין רעה. הוא יודע איך עובדים, בשביל עין רעה צריך שני מרכיבים. זה מדהים, דיברנו על זה לפני שבועיים. א', לפתח רוח גבוהה. אתם יודעים איך מפתחים רוח גבוהה? מנצחים בששת הימים. ואז יש מודיעין מצוין מיום כיפור. והדבר השני הוא, אתה מנהל את העולם ומפתחים נפש רחבה. כי יש על הלכת ולקנות ולהתאבות ולרצות מה בא לך. ויחל העם לזנות אל בנות מואב. ישראל והעם, ישראל זה הגדולים, הגבוהים, הבכירים. העם זה העם, אולי אפילו ערב רב. אבל זה ודאי הנימוכים של ישראל. תמיד, ישראל והעם, ויחל העם, נו, אני משער לעצמי שבהתחלה באמת אמרו שזה חמור מאוד, אבל זה נוער שוליים, הם גם בחופש. זה לא ממש, זה פשוט, יש איזה אמירה כזאת. זה שתי אצבעות מצידו. אגב, צריך לדעת את התהליכים שנמצאים. אנחנו נמצאים אחרי מות אהרון, בסוף פרשת חוקה, ולפני שמשה רבינו מסכם את דבריו באלף שבט, באשתי עשר חודש, באחד בחודש בדברים, סך הכל אפשרות הטעות שלנו היא על ארבעה חודשים. נכון? נמצאים או אוגוסט או אלול. משהו כזה קרה. הגירה מסוכנת. בין אוגוסט לאלול לאב. בתקופה הזאת, עוד אין מקדש, עוד אין כניסה, אבל כבר יש. עוד נותרה מלחמה אחת. באמת נראית קטנה יחסית לסיחון ולאור, שכל המזרח התיכון פחד מהם. כל העולם דיבר לסיחון ואור. מי שיכול למגר את סיחון ואור, זה לא בעיה קיומית בשבילו איזה כמה מדייניות. דברים קטנים. ויש של ישראל בשבטים ויך אל העם לזנות אל בנות מואב. ותקרן על העם לזבחי אלוהיהם. מאוד חשוב לראות את הכל. ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. תראו את רשי המלמד שלנו, הרב. רשי אומר לנו, בשיטים כך שמע לזנות אל בנות מואב על ידי עצת בלעם. סיכמנו כבר, ואתה קופץ ואומר, למה רשי לא אומר פשט? כי הוא אומר פשט. אבל מוסיף, כדאית בחלק. אלה המילים שלו, כדאית בחלק פירושו, תראה את הגמרא בסנהדרין, אתה יכול לברוח מזה, אבל כדאי שתראה. אז בגמרא בסנהדרין כתוב כך, הגמרא הולכת לענות על השאלה הבאה. יש פה דבר מוזר. העם בא לזנות אל בנות מואב, אז מדובר פה בזנות, נכון? מדובר פה בתאוות הכי נמוכות. אז איך פתאום הזנות הזאת הופכת להיות בסיס לעבודה זרה? עבודה זרה זה דת. מה הקשר בין שתי השאיפות האלה? יש שתי תאוות לגמרי מנוגדות. האזונות המואביות שמסתבר בהמשך שהן בעצם שכירות אחרת, ההגות הייתה המדייניות, בת נשיא מדיין, ההגות האמיתית היא המדייניות שהופכת להיות אחותם, בת נשיא מדיין אחותם, אחות שלנו. ההגות הגדולה שם משם באה, אבל משהו פה צריך להבין, איך זנות ותיאולוגיה, מה החיבור? כשרשי יפנה לפרק חלק, הוא יפנה לגמרא שאומרת את הדבר הבא, אני אומר אותה בשנייה אחת, בלי להיכנס בפנים, לקוצר הזמן. הגמרא אומרת, שבלעם הציע הצעה לבלק, והוא אומר לו, תראה, אנחנו אמנם נכשלנו, אתה לא צריך שאני שכר טרחה, אבל על הצעה אחת אני כן אקח שכר טרחה, קטן, סמלי. אגב, את השכר טרחה הוא בא לקבל בפרשת מטות. כששם פנחס, הוא אומר לו את העניינים, באזור ההוא כבר. זה במלחמה. אבל הוא אומר לו, יש לי הצעה אחרונה אליך, ההצעה היא כזאת, כיוון שהקללות לא עלו. והקללות ניסו למצוא את נקודת הרוע, את העגל, את העוול, זוכרים לא הביא את העוול, את הרוע, את הנקודה הרועליסטית, קראנו לזה, את הריאליה, איפה אין סיכוי שהעם הזה ימשיך להיות מוצא חן בעיני השם. יש לי משהו אחר שהעם הזה יוכל לא למצוא חן בעיני השם. הבעיה, הכוח של העם הזה זה לא הוא, זה השם אלוקיו אימו, הוא תרועת מלך, בו. אין הוציאו ממצרים, מה אני אעשה, מה יעקב לא קבוע. אדוני, אתה טעית, אתה אמרת לי, הנה עם יצא ממצרים, העם לא יצא ממצרים. אין מוציאו ממצרים. ניסיתי, לא עובד. מחוברים מדי. אבל יש נקודה אחת שיכולה להפר את זה לגמרי. אלוהיהם של אלו, ציטוט דברי חז"ל, שונא זימה הוא, נפש רחבה. אתה צריך לעשות כך, כיוון שהעם הזה עכשיו בשיא הרוגע, כדאי לפתוח שווקים. ולמכור פשטן, הם מאוד אוהבים פשטן. והוא מציע לו איך לקנות את הבסטות. חז"ל אומרים שמוכר את האישה האחת בחוץ, ובפנים יש עוד ועוד. הביטוי בחז"ל הוא זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. זקנה וילדה זה לא זקנה וילדה, זקנה וילדה זה הפרש של, 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 של קצת זמן. מבוגרת יותר ומבוגרת פחות. הזקנה מציעה לו את הפשטן וכך וכך, ואז הילדה קופצת ואומרת, סתם לא ככה את הרבה, אתה יכול לקבל את זה בהרבה פחות, אבל בוא. היא לא גומרת איתו מחיר, אבל היא אומרת, נעשה את העסקה אחר כך. פעמיים ושלוש, זה לשון חז"ל בגמרא בסנהדרין, עוד יום הוא בא, עוד יום הוא בא, ואז היא אומרת, הרי אתה כבן בית כאן. אתה כבר בן בית, אולי נשתה משהו. והיא מציעה לו יין, עמוני, משובח. חז"ל אומרים שהכל בעצם לקראת זה שהיא הולכת עוד מעט והוא הולך עוד מעט לזנות איתה. אבל כשהוא רואה את היין הזה הוא נבהל והוא אומר יין של נוכרים! יהיה נסך! אז חז"ל אומרים זה בסדר כי עוד לא נאסר יהיה נסך. האיסור עוד לא נכנס לתוקף, עוד לא היה. עוד לא נכנס, בסדר, אז עוד אפשר. ואז היא אומרת לו, ואז הוא אומר לה, היא שמיני, הוא מבקש לזנות, היא אומרת, בעיה, אבל הוציאה מתוך עיקה את הפסלון הקטן שלה, את הפאור, ואומרת לו, אין בעיה, אבל תשתחווה לזה. מה מניע אותה? ואז הוא אומר לה, מה פתאום, והלא יהודי אני? מדהים, הוא כבר הולך לזנות איתה. אבל הוא יודע מי הוא. אז היא אומרת, לא מה אכפת לך? כלום, אינני מבקשת, מה אני מבקשת ממך? מה זה הפירוק? הכוונה זה שמבחינתך, מבחינה פילוסופית, היא כלום, שטויות. הרי אתה אומר אין עוד מלבדו, לא? יהודי. נכון? אין עוד מלבדו. זה כל כך אין עוד מלבדו, שגם על הזנות הזאת הוא יוותר בטח. אז תשמע כמה אין עוד מלבדו. לפעור לפני איזה... אין עוד... כלום הרי לא? אז תפעור לך. והוא אינו יודע שהעבודה הזרה הזאת, זה העבודה. סוג העבודה של הפאור זה לפעור בפניו. לפעור פירושו במחילת כבודכם, לעשות את הצרכים בפניו. להטריז בפניו. להפוך את הגועל, את החופש המוחלט, 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 לעוד מעט נראה מה. הוא משתכנע, וכך הוא נופל, ועוד פעם, ועוד פעם, וכך נולדים הרבה ילדים שלא יודעים מי האבות שלהם. וכך מתחיל העם לזנות אל בנות מואב. הן קוראות לעם לזבחי אלוהיהם. הבנתם את היין ואת החפלה? פותחים שולחן? ויוכל העם וישתחוו לאלוהיהם. לאן זה מביא? לאט לאט ויצמד ישראל לבעל פאור. אתם זוכרים שהכל היה רק העם? ויצמד ישראל לבעל פאור, ויצמד, אומרים חז"ל, בלי להתבלבל, זה פחד נוראי. הפסוק היחיד הדומה לזה הוא ואתם הדבקים בהשם אלוקיכם. וחז"ל אומרים בפשטות, ויצמד זה עוד יותר מעל אתם הדבקים. ויצמד ישראל לבעל פאור, מתחילה אידיאולוגיה. כשיהודים מפתחים את האידיאולוגיה הפאוריסטית, אז חבל על הזמן. חז"ל מתארים שכל אנשי פאור באו ליהודים ללמוד את רעיונות הפאור. מה בעצם העומק של הפאור? מה יש בפאור? אתם יודעים מה יש בפאור? יש בפאור דבר אחד, מאוד חשוב. בפאור יש חופש. בפאור יש חופש אמיתי. אני חופשי, וזה הערך המרכזי. אל תיבעלו, כי עוד מעט תשמעו אותנו, את החיים. איש לא יכול לקחת ממני את זכויותיי. לא הקולקטיב הלאומי, ולא הקולקטיב המשפחתי. גם לא הילד שיוולד לי. הדבר היחיד שאני צריך להעניק לו, זה את החופש, להיות בחופש לפחות כמוני. ואני מהו שיא הפאור? שיא הפאור הוא דבר כוזבי בצור, נשיא מדיין, אחותם, המוכה ביום המגיפה. עוד מעט תראו מה קרה שם. הקדוש ברוך הוא מרגיש את זה, פסוק ג' ויצא מן ישראל לבעל פאור, וייחר אף השם בישראל, לא בעם, כמו במתאבים. לא בעם המתאבים, בישראל. ויאמר השם אל משה, לא שמים לב לפרשה הזאת. היא הפרשה השנייה אחרי חטא העגל שקורה בה אותו דבר מיד תבינו מה. קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש. יש לזה רק פירוש אחד. סקילה ותלייה של כל ראשי העם. קח את כל ראשי העם והוקע אותם להשם נגד השמש ורק אז ישוב חרון אף השם מישראל. ויאמר משה שופטי ישראל הרגו איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. אלה ההלכות שנאמרו מתי? אחרי חטא העגל, שבט לוי עברו ושובו משער לשער והרגו. והנה, תוך כדי, אגב, מי מצווים להרוג איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור? מה זה איש אנשיו? כל נשיא את אנשי שבטו הנצמדים לבעל פאור. לא, אין פה משחקים. זה יותר קשה מחטא העגל. כי בחטא העגל, אומר משה רבינו, רק בני לוי יוכלו להיות ממש בלי שום נגיעות. תומך ואורך לאיש חסידך. על זה אומר משה רבינו בברכה ללוי, את אביו לא הכיר ואת אמו לא ידע, כי שמרו אמרתך ובריתך ניצור. אבל כאן המבחן הוא של כל ראשי העם. שופט הוא מי שהפעם אין בזה הנחות. מי שנצמד לבעל פאור הוא סכנה לקיום שלה. הנצמדים. והנה, תשמעו טוב עכשיו. איש מבני ישראל. היה פה עם, היה ישראל. יותר גבוה מישראל זה בני ישראל. הכי גבוה זה איש מבני ישראל. איש זמני. בא. ויקרב אל אחיו את המדיינית. המדיינית, בה"א הידיעה. לא כתוב ויקרב אל אחיו מדיינית. ככה היה צריך להיות כתוב. ויקרב אל אחיו את המדיינית. המדיינית פירושו הנסיכה של מדיין. וככה זה נראה עוד מעט שזה מה שהיה. לעיני משה ולעיני כל הדת בני ישראל, כל התורה מסתיימת בלעיני כל ישראל. אבל הפעם זה לא כל ישראל, לא כל בני ישראל, אלא כל הדת בני ישראל. כלומר, כל הסנהדרין. והם מבוכים פתח אוהל מועד. מאיפה לאיש הזה יש כוח? עוד לא כתוב פה את השם שלו. אבל לאיש הזה יש כוח, ולהם אין כוח עכשיו, הם בוכים. יש כנראה איזושהי אפשרות שהוא מצליח, בתור אדם מאוד מרכזי, לגרום לשיתוק. אין מה לנו. יש לו איזו יכולת חוקית כזאת, יש לו יכולת חברתית כזאת, יש משהו שהוא מצליח. הכל מתרחש פתח אוהל מועד. אתם זוכרים מה זה אוהל מועד? אוהל מועד זה המקום שבו יש את שני הקרובים, ושם יש את ההתוועדות של משה והקדוש ברוך הוא. קרובים המאורים בדמות זכר ונקבה. מחילה על ההשוואה, אבל זה מה יש. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. מי שלא לומד פשט, לא שם לב מה הולך. פנחס לא נפל פה פתאום עכשיו מהמטוס. ויקו מאיפה? מתוך העדה, מה זה עדת בני ישראל? הסנהדרין. ופנחס היה משופטי ישראל, הוא היה מיושב בפנים. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. כל השופטים קיבלו פקודה מה? להרוג איש אנשיו הנצמדים לבעל פאור. פנחס רואה פתאום מישהו שהוא לא מאנשיו. אנחנו עוד לא יודעים למה, בהמשך נראה שהוא משבט אחר. והוא רואה משהו מהותי אחר לגמרי מכל מה שהיה פה. וירא פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן, ויקום מתוך העדה, ויקח רומח בידו. הוא קם מתוך הסנהדרין, ויקח רומח בידו. והפסוק הבא הוא מחריד, אין כמו. ויבוא אחר איש ישראל, כך קוראים. מעניין שאגב, בחלק הזה התורה רצתה לשמור על אנונימיות. רק בפרשה הבאה יהיו שמות. הוחלט להדליק. ויבוא אחר איש ישראל אל הקובה, אל האוהל. המילה קובה כאן היא מילה קשה בתוך הפסוק, קשה וקשה מאוד. כי קובה מצד אחד זה אוהל, ואחרי זה זה מקום הערבה. זה הכל. אוהל בעם ישראל מתאר בית, צניעות, מה טוב הוא אוהליך. פה מתואר אוהל הפוך. ויבקור את שניהם, את איש ישראל ואת האישה, אל קובתה. אין כאן שתי אפשרויות, אז אני אומר מיד. כדי להיות צודק הלכתית, הוא היה צריך להוכיח, ההגדרה בחז"ל היא כמכחול משפופרת, הוא היה צריך להוכיח את החטא. ותעצר המגיפה מעל בני ישראל. והיו המתים במגיפה 24 א'. ואני ממשיך מיד. אוקיי, אז הייתה מגיפה קשה. היו כבר מגיפות. וידבר השם אל משה לאמור, בעצם, פנחס בן אלעזר, בן אהרון הכהן, הישיב את חמתי מעל בני ישראל, בקנאו את קנאתי בתוכם, ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. זאת אומרת, מה הייתה תוכניתו של הקדוש ברוך הוא? לכנות את בני ישראל. מפורש. ואני לא יודע איך לא שמים לב לזה. פעמיים היה התוכנית לכנות את בני ישראל, פעם בחטא העגל, ועכשיו. פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן השיב את חמתי ולא חיליתי את בני ישראל בקנאתי. ואני רוצה להגיד דבר נורא. בפעם הקודמת, כשכמעט קיליתי את בני ישראל בחטא העגל, מי היה זה שהיה איתם ומשה כועס עליו? אהרון הכהן, וזה פנחס בן אלעזר בן אהרון הכהן. פנחס הולך עכשיו לקבל את הדבר הבא. לכן אמור, נו, הנני נותן לו את בריתי שלום. והייתה לו ולזרוע אחריו ברית כהונת עולם תחת אשר קינא לאלוהיו ויכפר לבני ישראל. עוד רגע לברית שלום. הדבר השני מאוד מוזר. הרי גם אהרון היה כהן גדול וגם אלעזר היה כהן גדול. פנחס הוא הנכד. אז מה פתאום עכשיו בלי תאונת עולם לא אורי זרוח עליו? אומרים כל המפרשים, עד עכשיו הייתה התחייבות, אבל עוד לא הייתה ברית עולם. רק עכשיו נוצרה ברית עולם, בזכות פנחס. אבל זו הפעולה הכי הפוכה מכהן. אני אגיד לכם את זה הרבה יותר חריף. אילו היה פנחס בן אלעזר משוח כבר, כמו אלעזר, והיה עושה את אותה פעולה, הוא היה נחשב כהן שהרג את הנפש. ודינו היה חמור מאוד. מבינים איך הקדוש ברוך הוא חיכה? ברית כהונת עולם מילא, למה הוא זוכה? לכן אמור אני חוזר לפסוק, הנני נותן לו את בריתי שלום, פלט לו. לכן אמור למי? בפנחס, אין אף פעם במקרא אמור בלי מילת שייכות. אמור אל הכהנים, אמור להם. לכן אמור, כתוב פה למי? לא. לכן אמור, הנני נותן למי? לא. אז יש מהפרשים שאומרים, הלא צריך ללכת כאילו לאמור. לכן אמור, הנני נותן לו, אמור לו שהנני נותן לו. ככה אנחנו מבינים. יפה מאוד, אבל זה לא... אין לנו מקרא כזה. בשם איש ישראל המוכר למדליק, החלטתם בפרשה הקודמת לא לפרסם שמות, למה עכשיו התחלתם להדליק? בשם איש ישראל המוכר אשר מוכה את המדיינים, את הכוונה אימי. נורא חשוב לספר שזה היה שניהם יחד, את המדיינים. אל הכובה, עד כובתה, שניהם. זמרי בן סלום, נשיא בית אב לשמעוני, בשם האישה העמוקה, המדיינית, כוזבי בצורו שרומות בית אב במדיין, הוא צרור את המדיינית. אתם יודעים מה היה פה? פשוט מאוד. הפאור זאת אידיאולוגיה, זאת אמונה, ומי שמזלזל בה, מזלזל בעצמו. זו דת שלמה שאומרת את הדבר הבא. זמרי בן סלו לא סובל מבעיות יצריות. זמרי בן סלו הוא אידיאולוג מופלא, שבא אל פתח אוהל מועד, לעיני משה, לעיני כל הדת בני ישראל, באופן הכי כעס, הכי מתואר. זה נראה לא יפה, לא יפה לדבר על זה. אבל לא יבעבו אם נחשוב כך. והוא נכנס אל הקובה, האוהל, הדימוי הוא של אוהל, ובאוהל, כביכול, מה טוב הוא, הוא בא אל האישה אל כובתה, וזה ניתן לראות את זה, כי פנחס מצליח לתפוס את זה. והעדים של פנחס, זה העדה, זה הסנהדרין, כולם רואים. זמרי בן סלו, יש ניסויים דיפלומטיים לפעמים, יש שלמה ובת פרעה. זמרי בן סלו וכוזבי בצור, זה הפאוריזם באידיאולוגיה הכי גדולה שלו. זו זנות רעיונית. זאת ההחלטה הבאה. אני זכאי, וזה העיקר, למה לכל. אני גם זכאי להביא לעולם 1,000 ילדים שלא יודעים איך קוראים לאבא שלהם. כי העולם הזה צריך להיות חופשי. בלי המצפון הזה שהורס כל הזמן את העולם. מצפון המשפחה, מצפון הזוגיות, מצפון האלוקות, מצפון העם. אני רוצה להביא אל אחיי, אתם זוכרים שהנה איש ישראל בא ויקרב אל אחיו, את אחותי. תכירו את אחותי, הנה אחותי. כוזבי בצור בת נשיא מדיין, אחותה. האחווה הזאת שנוצרה בין כוזבי בצור, הוא צור, רשי הוא בלק, היא הנסיכה המדיינית, לבין, תשימו טוב לב לתואר, נשיא שבט איזה? שמעון, אתם זוכרים את שמעון ולוי? אתם זוכרים על מה הם לחמו? על הכזונה יעשה את אחותינו! נשיא שמעון לוקח עכשיו את אחותו המדיינית לעיני אחיו ואומר, רבותיי, מספיק עם הכתלוגים בעולם, מספיק עם החובות, מספיק עם המחויבויות, מספיק עם המצפונים האלה שהולכים כל הזמן בסבל. די. אז בשביל מה אתה לא אוהב מועד? סתם מעצבן? זמרי בן צלול לא סתם מעצבן. זמרי בן צלול אומר, המסר שלי לעולם, מסר חדש. המסר שלי לעולם ליד אוהל מועד, הוא המסר הבא. אלוהים אוהב את כולם. תראים את המסרים האלה? ועם ישראל והמדיינית החותם, זה החידוש שלנו. ואל תבוזו לזה. שמעתם את הפסוק הציני הבא? תמחס, לעומת האידיליה הרומנטית הזאת, מגיע הנה עכשיו עם משהו הרבה פחות רומנטי. רומא. דוקר את שניהם לעיני כל ישראל. צמחוני זה לא. והוא זוכה בפרס השלום העולמי. אתם שמעתם את זה? לכן אמור, הנני נותן לו את בריתי שלום. אתם יודעים למה הלא נמצא פה? רק כדי להגיד את הדבר הבא. לכן אמור, הנני נותן לו. לא, לא. אל תתבלבלו. אני יודע שכל העולם עכשיו, ה-ABC וה-DDT וכולם ממתינים עכשיו שאת פרס השלום יקבל זמרי. יוצאות כתבות דיוקן על זמרי בכל העולם, וכתוב שם בערך כך. הרזומה שלו זה שבט שמעון, קיצוניים מחרידים מתקופות אפלות. והעולם מתפתח, ואחותו לעיני אחיו, ומועד, והכל, זה רק זכויות. זכויות. זו תפיסה אדירה. זו לא תפיסה שצריך לזלזל. זו הפעם היחידה שלא כתוב אמור לו, ולא כתוב אמור להם, ולא כתוב אמור לך. כתוב אמור, אתם יודעים למי? לשמיים, לארץ, להיסטוריה, לדורות, לך, לעצמך, לכל החיים. תמיד אמור. לכן אמור. אמור, כשאתה קם בבוקר אמור, כשאתה הולך לישון אמור, אמור, פנחס קיבל את ברית השלום. זה עקום, זה לא הגיוני. אמור, הנה אני נותן לו את ברית השלום. מדבר השם עם משה אמור צרור את המדיין. מתי? תמיד. כל עוד אתה קיים, יש שני כוחות מנוגדים. תאור וישראל. או אתם מדביקים בהשם אלוהיכם, או בנשק בגיא מול בית תאור. זה אגב מופיע פסוק ליד פסוק. זכורני כדבי נטליה, נער פעם, אני זוכר שישבתי ככה ו... זוכר את המקום, בבית. עיינתי במסילת ישרים, ואבי מורי הרייני כפרת משכבו ככה הסתכל מאחורה, וכאן נדב, זה היה פתוח בהקדמה. ההקדמה מתחילה ביסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולמו. זה נמשיך, הוא לאן צריך, הוא למה צריך שישים עבודו. אבא הסתכל, אמר לי, הנה, אמר לי משפט שלא זהו. הוא אמר לי, זהו. אתה יכול לסגור, כל השאר של הספר, כל השאר זה פירוש. זה הכל, השאר זה פירוש. שאלתי אותו, מה? אז הוא אומר, אתה יודע מה יסוד החסידות בשורש העבודה התמימה של העולם? שאנשים ישאלו את עצמם מה חובתי, ולא מה זאת. עולם שלם מברר את הזכויות שלו. כל אחד יודע את זכויותיו. יסוד החסידות, החסד, זה שורש העבודה התמימה, הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם מה חובתו בעולם. עכשיו תמשיך, הכל זה פירוש לזה. אתם יודעים מה אומר התיאור? שיסוד העולם הוא שיתברר ויתעמת שאין לי חובות. כלפי אף אחד. אלה פילוסופיות שלמות. שחודרות וחודרות ומחלחלות מתחילה פרשת צרורת המדיינים צרורת המדיינים והקיתם אותם כי צוררים הם לכם בלשון הווה מתמשך מצווה עליכם לאייב בנכליהם, אתם יודעים מה זה נכליהם? זה מתוחכם הפאוריזם, זאת גאונות, זה לפעמים מצויין כמשפחה חמודה, יש איזה כל מיני ציורים. יש מחלוקת בשתי תפיסות בעולם, האחת אומרת, אלוקים נמצא במרכז, ואני מחויב לו. והשאלה היא לא מה אני רוצה בעולם, אלא מה רוצים ממני. אני רוצה להגיע למה רוצים ממני. ולכן אני מחויב לאשתי. לא בגלל המשכנתא. כי שכינה בתוכה. אם לא, הפאור יבצע. הפאור הוא הדת שאומרת אין דבר חשוב יותר מהחופש. יש לזה המון סטיקרים על המון מכוניות, שלנו, אבל זה לא חשוב, יש לזה פה המון סטיקרים. אל תשימו את זה בצד, הרוצה לשקר ירחיק עדותו. אבל מספיק עם זה. בשביל לקיים צרור את המדיינים, צרור, המן היה צורר היהודים. זוכרים איך הסברנו מה זה צורר? צורר זה אחד שעושה צרות, אבל צורר זה אחד שמוצא את הנקודה לצורר אותנו לצרור אחד, ומגלה, אני יודע מה זה, אני אסביר לך. אתם יודעים מה זה צרור, אתם מגנים? תמצא את הנקודה. זה מופיע כל פעם בתחכום אחר. שזה שיטות ופטנטים. ואולי צריך שלא ידע איש את קבורתו של משה עד היום הזה, כי הוא צריך להילחם בפאור. פאור זה אותיות עורף. לפאור יש מגמה אחת, שהאדם לא יהיה דבק באשר, פנים אל פנים, אלא תמיד הבורף, ימשיך לעומד. כי ההתחייבות תהפוך למגונה לאדם. יש לך רק מחויבות אחת, לאפשר חופש לכולם. על חשבון זה, נפגע בחופש שלך. נלביש את זה במילים משפטיות מכובדות, מפוצצות כאלה. נכתוב על זה מאמרים, נבנה על זה מערכות. אין לנו שום מחויבות. לא לפרט, לא לצניעותו, לא לכבודו, לא למשפחתו. לפני שמתחילים את המלחמה, א', באתי להגיד לכם את הדבר הבא, אומר הקדוש ברוך הוא למשה. שאו את ראש כל הדת בני ישראל לפקודיהם, לא בשביל הצבא. לא, לא. כדי שנדע את מה שלמדנו בפרשת במדבר ביחד, אבל עכשיו נחזור אליו. כדי נדע שכל יהודי הוא עולם. וכולם מחויבים לכל אחד ואחד. זוכרים שרשי אמרתי לכם שיגיד למה הימנה מופיע בתור הימנה כשכולם מופיעים חנוכי, פלואי וכו'. רשי הראשון בשם, רשי הראשון בספו את ראש כל הדת בני ישראל, אומר כך, הראשון הראשון, הוא אומר, משפחת החנוכי, סליחה, פסוק ה', משפחת החנוכי, לפי שהיו האומות מבזים אותם, תשמעו איזה יופי, ואומרים מה אלו מתייחסים על שבטיהם, תפסיקו עם כל הסיפורים של היחוסים האלה, מה טוב הוא עליך, כל אחד יודע את שבט אבותיו, אנחנו יודעים מאיפה באנו, אנחנו קשורים, די כבר, אין דבר כזה בעולם, אין רצח. אם בגופם, תשמעו מה אומרים, סבורים הם שלא שלטו המצריים בנשותיהם, מכירים את הציניות הזאת? ספיק, אני אראה לך כמה תמונות באלבום, תפסיק עם התמימות שלך, לא מכירים? פאור לעובד שעות נוספות כל הזמן, פאורוש, קטן, חמוד, גאון נכליהם, מדהים. ולא מפסיק לעבוד לשנייה, הווה מתמשך. אם בגופם היו מושלים קל וחומר בנשותיהם, כל הסיפורים האלה, אמרות הצובעות ואנשים, זה יפה, נו. לא, לא ראית את המחקר האחרון על... אתה לא מכיר? על כל פעם שאתה רוצה קצת דביקות, מוצאים לך ארבעה ספרי מחקר האחרונים. שאגב לא אומרים כלום, הם רק אומרים שאפשר להטיל ספק. תטיל, אבל למה אתה עושה את זה פה? לפיכך, להבדיל, הטיל הקדוש ברוך הוא שמו עליהם. ה' מצד זה וי' מצד זה. י' כן. ה' מצד זה וי' מצד זה. לומר, מעיד אני עליהם שהם בני אבותיהם. עדות. החנוכים, הפלואים, אגב, שאלה ששנייה, עוד מעט. וזהו שמפורש על ידי דוד שבטיה עדות לישראל, י' כן. השם הזה מעיד עליהם שהם מתייחסים לשבטיהם. לפיכך, בכולם כתוב החנוכי הפלואי. אבל בימנה לא הוא צריך לומר משפחת הימני, לפי שהשם קבוע בו. י' בראש והי בסוף. אז כבר יש, מצוין. יופי. אז דרך אגב, לפי זה, למה באמת ההי מופיע בהתחלה והי' בסוף? לא ניכנס לזה עכשיו. ה' זה העולם הזה, י' זה העולם הבא. הם עובדים על זה מפה. וההי מופיע בהתחלה. החנוכי. הקדוש ברוך הוא מעיד על העבודה שנעשה. אני יודע את המלחמות, אני יודע את המאבקים, אני יודע את המאבק בין הנפשות. יסוד החסידות ושורש העבודה הפנימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם אחו בטוב. ואני יודע שזה לא אחרי שבא לך הרבה פעמים, אני יודע הרבה אוהב. ואז מכינים את המפקד, ובתוך המפקד יש רק כמה חריגות קטנות. הכל עכשיו בשניות. חריגה א', וימות ער ועונן. איך זה קשור? למה ער מת? מה, לא מובן? לא מובן למה זה מופיע? ואז יש הסדר הבא, ער ועונן, רק זה, זה הכל. אבל יהודה ימשיך. כי גם אם ער דואג לזכויות שלו ועונן לזכויות שלו, יהודה מתוכו דואג לזה שיהיה שם השם בעולם. פתאום חריגה. ושם בת אשר, שרה. ואז עוד חריגה, אני קופץ למקום אחר, אני אחרי זה אחזור לכל, אני אראה את הכל בעזרת השם. ושם בת אשר, שרה, בנות צלופחד. אתם לא תכנסו עליי? זו הפרשה הכי פמיניסטית שיש. אתם יודעים איזה פמיניזם מוצא פה? את הפמיניזם ההפוך מזה של בנות מדיין. בואו נראה לכם את אלה שלנו. גם לנו יש בנות. גם לנו יש מסכת בבא בתרא שבת יורשת נחלה. שהמקום של הפרט לעולם לא ניזוק מהצורך השבטי של הנחלה. אתם יודעים מאיפה שרח קיבלה את הכוח שלה, אומרים חז"ל? היא זו שסיפרה עוד יוסף חי לאבא. אתם יודעים מה זה עוד יוסף חי? עוד יוסף חי זה שאו את ראש כל הדת בני ישראל לפקודיהם. עוד יוסף חי. ושם בת אשר שרה, גם לנו יש נשים. פתאום יש חריגה בפקודי הלוי. משה, אהרון ומרים אחותם. אתם לא שומעים את כוסבי בת נשיא מדיין אחותם ואת מרים אחותם? זה צועק שרואים פשט. יש לנו בנות ויש לנו אחיות. זה הסיפור שלנו. וגם בנו יש כוחות קשים וער ועונן, היה צריך להיות מלך ישראל. ובכל אחד מאיתנו יש את הכוחות האלה. ואנחנו לומדים שיסוד החסידות ושורש העבודה התמימה הוא שיתברר ויתעמת אצל האדם החובתו ברוך. השאר זה פירוש. ואנחנו עוברים על הפרשה הזו, וכך אני מקיים כל יום צרור את המדיינים. מצווה עליך לאייב אותם. התורה היא נצחית, זה לא סיפור היסטורי. ואז מסתיים את הפרשה הזאת, ומגיעים לפרשה הבאה, לאלה תחלק הארץ. זה קשור. עם ישראל יושב בשיטים, נכון? רגוע, כי הוא הולך עכשיו כל אחד להיכנס לנחלה שלו. אתם יודעים מה הולך להיות כשכל אחד הולך להיכנס לנחלה שלו? אז שלום עלייך נפשי, איש תחת גפנו ואיש תחת עינתו. כך בגורל יחלק את הארץ, על פי השם. אומר רש"י, על פי השם, 12 פתקים בכלפי, 12 שבטים, ורוח הקודש אומרת, נחלה זו לפלוני ונחלה זו לפלוני. בתוך המזרח התיכון הזה יש משהו שנראה בחוץ אותו דבר, אבל יש לו יוד בראש והי בסוף. היי בראש ויוד בסוף. הארץ הזאת והקשר שלי לגינה שלי הוא על פי השם. הבית שאני בונה בנחלה שלי הוא על פי השם. ואחרי שיש את חלוקת הנחלות על פי השם, מופיעות בנות צלופחד ואומרות, אנחנו רוצות להבין מה מערכת היחסים בין זכויות לחובות. אנחנו מבינות שאנחנו מחויבות לשבת, ואנחנו מקבלות את זה. אבל אנחנו גם מחויבות לאבא, ומגיע לנו הנחלה של אבא. אפשר לקבל שיעור על מערכת היחסים בין היחיד לכלל? כי הלכנו לאוניברסיטה של הפאור ואמרו אין מערכת ואין יחסים. כל פעם זה תלוי באיך מתחשק להסביר את זה מבחינה פוליטית, משפטית, פילוסופית, שמשתלם עכשיו. אבן אבלים. אלמה דשיקרא, אתם יודעים מה קוראים לאלמה דשיקרא? קוסבי! בת צור. כדב, הכל ממלכת הכזב, ילקוט הכסבים. זקנה מבחוץ וילדה מבפנים. בשם הקוד, מה אכפת לך? שמעתם את הביטוי? הוא מאוד חשוב. מה אכפת לך פירושו? אתה יכול להשתחרר כבר, תרפה. אתה רואה זה מה אכפת לך? תרגע, תרפה. אני מרפה. אני מרפה, אני רוצה שהנפש האלוקית תהיה רפויה. שזה היא צריכה להזדכך. נוצר אותך באות ואומרות, אנחנו רוצות את הבירור. בא משה לקדוש ברוך הוא ואומר, נו, ואז מתגלה דבר מדהים. יש פרשות שלא מתגלות למשה. העולם עוד יצטרך לברר כל חייו את העולם המשפטי הזה של מערכת היחסים של היחיד והכלל. זה לא מתגלה למשה. מגלגלים זכות על ידי זכאי, בנות צלופחד מגלות את זה. כך כל אחד ואחד יצטרך לגלות את זה. עד סוף הספר ידונו, אז הן צריכות להישאר בשבט או שהן יכולות להתפזר לכל השבטים, ומה תהיה מערכת המחויבויות. הן מסיימות, ובא עכשיו משה רבינו ואומר, ובא הקדוש ברוך הוא משה ואומר, עלה אל הר העברים ומות. הר העברים. משה רבינו. תבין. אתה לא מכניס את ישראל לארץ. זה משונה, הרי אמרת שעל פי השם ועל פי הגורל, אולי הגזרה התבטלה, בנות צלופחד כן יורשות. רש"י מביא את הכל, הרי הכל צריך להיות על פי השם. אתם יודעים מה החידוש שאתה לא מכניס את ישראל לארץ? קשה להגיד אותו. עם ישראל יפעל על פי השם גם בלי משה, מפני שהוא עם ישראל. לא משה הוא זה שמביא את הכוח. משה הוא זה שנותן כל הזמן את הכוח. אבל הכוח הוא מפני שאנחנו בני ישראל. ומשה רבינו יש בקשה אחת. הכל הכנות לצרור, לנקור. והבקשה שלו היא, אז יפקוד השם אלוקי הרוחות לכל בשר איש על העדה. אומר רש"י, מדהים. אם בנות צלופחד יורשות את צלופחד, אז בניי יורשים אותי. זה מה שעומד מאחורי יפקוד השם אלוקי הרוחות. אני הבן, הבנים? אומר לה, הקדוש ברוך הוא, מה זה קשור בכלל לכלל ישראל? זה לא עובד כך. אתה צריך מנהיג? שיודע להלוך לרוחו של כל אחד ואחד. אלוקי הרוחות. שלכל יחיד יש את מקומו. ויש כלל. נו, אז מה צריך לעשות? אז תדעו לכם שכשתבואו לארץ ישראל צריך להקים מקדש. אתם לא באים לארץ ישראל כי אתם באים לארץ ישראל, ובמקדש הזה יש תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים. אומר הרמב"ן, בשביל מה באה כל הפרשה הזאת, פרעיה ובעיקרא? אומר הרמב"ן, כן, אבל הדברים שתלויים בארץ, במקדש עוד לא היו. ועכשיו השאלה היא איך כל יחיד קשור אל העולם הזה. אתם יודעים מה זה תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים? זה מחצית השקל שכל אחד ואחד נותן. והוא מיוצג במקדש. תשמעו רק משפט אחד, בקיצור גמור 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 בגלל הזמן. משפט אחד על התמידים האלה. הכלי יקר אומר מדהים 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 בתחילת סיפור התמידים. את הכבס אחד, הוא שאמרו חז"ל על ירושלים, זה לא יאמן, צדק ילין בה. אין אדם לן בירושלים, מה זה מקדש, ואווירה בידו. תמיד של שחרית מחפר על אווירות של כל הלילה, על הרהורים, על אווירות, ותמיד של בין הערביים מחפר על אווירות של כל היום. והכתוב אומר, החושבים רע על משכבותם באור הבוקר יעשו. שמעתם מה זה תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים? וידעת כי שלום אוהליך. ואז באים ואומרים, יהיו חגים ויהיו ימים, אבל אתה חושב שזה הכל אתה? מה הקשר בינך לבין נקודת המרכז? איך עולים לרגלים? בשבת, בראש חודש, בראשון, בשני, בשלישי, בסוכות, ועכשיו עשים. כל זה המס, הקבוע. אז אין מקום לאינדיבידואידום סתם? בטח. כל זה, זה לבד מנדריכם, ונדבותיכם, ועולותיכם, ושלמיכם, ודאי. המקדש בעיקר הוא מקום שבו כל יחיד מביא את עצמו. אבל כדי שזה יוכל תמיד להתרחש, הוא קיים עם תמיד של שחר ותמיד של בין הערביים, וכל יחיד יודע איך הוא קשור לכלל ישראל. לכלל ישראל משווה את כל יחיד. אם דיברנו על נדריכם ונדביכם ונדבותיכם ושלמיכם, הגיע הזמן לכנס כבר את ראשי המטות. נו, אז הם מחכים כבר עם המנועים לצאת להתקפה, ההתקפה מתחילה. לא! לראשי המטות יש תפקיד. עוד שדיברנו על נדרים, נדריכם ונדביכם. אז יש לי משהו להגיד לכם על נדרים. מערכת חברתית בנויה, אם יודעים מה זה, אלה הדברים אשר ציווה השם בין איש לאשתו, בין אב לביתו, בין אוריה בית אביה. יודעים מה זאת מסכת נדרים? א', יש מחויבות, אי אפשר להפר אותה. ב', הדרכים היחידות להפר מחויבויות זה אם זה פוגע בדבר המהותי ביותר, כלומר בבית, בבין איש לאשתו, בבין אב לביתו. צריך בכלל להסביר למה בין אב לביתו, בין איש לאשתו, בין הוריה בית אביה, זה הפסוק לפני מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים. פשט, לפרוס, פשוט פשט, רק לפתוח את המפה. ואז אומר משה רבינו, הקדוש ברוך הוא למשה, פסוקים חותמים, מקום נקמת בני ישראל מאת המדיינים, אומר משה, החלצו מאיתכם למקום נקמת השם. אומרים חז"ל, אמר הקדוש ברוך הוא למשה, מקום נקמת בני ישראל. אתה יודע למה קרה כל הסיפור עם המדיינים? בגלל מה שאתם עשיתם, החטא של פאור. אומר משה לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה יודע למה אויבים אותנו? בגלל שאנחנו מקיימים את המצוות שלך. למה שונאים אותנו? כי אנחנו קיבלנו על עצמנו להציג אותך ולייצג אותך בעולם. אנחנו הולכים למקום נקמת השם ואת המדיינים. ואז מתחילה המלחמה. ורק אז מגלה התורה שבלעם בן אור, בן באור, זה שהציע את כל הסיפור. ורק אז אנחנו מבינים מה עושה פה כל סיפור הפאור. פרשה שלמה שתוחמת את הכל, את הכל, את הכל. אחר תאסף אל עמך, יהיה פירושו, אחר תאסף אל עמך. אבל אתם זוכרים שמשה רבנו, למעלה ממחצית שנות חייו היה במדיין? לא תמיד זוכרים את זה. בין 80 הוא חוזר במצרים. בין 10 הוא בורח ממנה. בין 80 הוא חוזר למצרים. חז"ל אומרים שהוא היה מלך מדיין. הוא נשוי לבת כהן מדיין. הוא יודע מה זה מדיין. הוא התחיל את פעולתו במדיין בשמירה על זכויות הפרט, על הבאר, כשהרועים רצו לגרש רועות. והוא זה שידאג שכל אחד מאיתנו ידע את חובתו בעולמו ואת חובת הכלל לכל פרט, לזכור את ייחודיותו. כלל שלם מחויב לכל אחד ואחד, וכל אחד נמצא את מקומו רק כאשר הוא יזכור שברית השלום, השלימות, יכולה לבוא רק בשיטה של פנחס בן אלעזר בן אהרון. לא של הרוב. פנחס יהיה לאליהו. ולאליהו יהיה תפקיד אחד. האנטיפאור. לא שמים לב לזה. כמו שמשה רבינו מסיים את תפקידו בלהילחם בפאור כל ימיו מקברו. יודעים איך מסתיימת כל הנבואה? הנה אנוכי שולח לכם את אליה ופנחס. בשביל מה? לא לטמא ולא לטהר. לא לאסור ולא להתיר. אלא רק לדבר אחד. להשיב לב אבות על בנים. ולב בנים על אבותם. ולשון הרמב״ם. וליישר ליבם של ישראל אלו לאלו ולאביהם שבשמיים. ערב טוב.